שלום וברכה ובוקר טוב. ובכן רבותיי, אנחנו ממשיכים בספר בראשית בפרשת נח בפרק י"א. ואנחנו בפסוק כ"ט. ויקח אברהם ונחור להם נשים, שם אשת אברהם שרי ושם אשת נחור מילכה בת הרן. אבי מילכה ואבי יסקה. אז היותר סביר היא לומר, הוא לומר שאותה מילכה של נחור היא מילכה בת הרן, זה ברור שהיא מילכה בת הרן, ושאותו ההרן הוא בעצמו האח של אברהם, למרות שיש מפרשים שניסו לומר שזה היה הרן אחר. אבל פשוט זה מדובר על אותו הרן, יוצא שנחור נושא לאישה את פליטת השואה. וגם אברהם נושא את שרי. עכשיו שרי, חזל אומרים, היא בעצמה יסקה, ואז יוצא שגם הוא נושא את פליטת השואה. נשאלת השאלה, מה זה אומר? בו שתי שאלות. א', מה המוטיבציה כאן לשאת דווקא את האחייניות? שתיים, מדוע יסקה שינתה את שמה לשרי? אז קודם כל צריך להבין שכנראה שאברהם ונחור, כל אחד מייצג איזושהי אופציה מסוימת לגבי המשך המשפחה. כלומר, כל אחד הוא הקובע, כלומר, יכול לקבוע מה יהיה עתידה של המשפחה אחרי הקטסטרופה של אור כסדים. ובינתיים מה שברור זה שנחור הוא זה שמוביל, שהרי נחור אשתו איננה עקרה, לעומת שרי, שכתוב, ותהי שרי עקרה, אין לה ולד. יוצא שאם אני שואל את עצמי, איפה נמצא העתיד של המשפחה של תרח? או יותר נכון, שריד האומה העברית. אז אצל נחור זה בטוח, אצל הרן זה בספק, כיוון שלוט עדיין צעיר ואנחנו לא יודעים מה יהיה איתו. ואצל אברהם זה תקוע. אין שרי עקרה. חזל אמרו, למה נקראת בשם יסקה? משתי סיבות. שהכל סכין ביופיה, והדבר השני, שהיא שוחה ברוח הקודש. אז ברגע שהיא הפכה מיסקה לשרי, כנראה שהיא הפסיקה רוח הקודש, והפסיקה להיות אחת שכולן סכין ביופיה. כי שרי מורה על התכנסות לתוך האישיות של אברהם. כלומר, היא השרה שלי, שרי, בעוד שלפני כן הייתה אוניברסלית. זאת אומרת, יש איזו הצטמצמות של האידיאלים האברהמיים לכיוון המשפחתי שלו. וזה מה שמפסיק את העניין. רק כאשר, בעתיד אני עושה ספוילר, מספר לכם שאחר כך שרי תשנה את שמה, ותיקרא בשם שרה. שרה לעולם כולו, ואז היא הופכת להיות אוניברסלית, ואז היא בעלת משמעות של גם פוריות וגם רוח הקודש. הרי מה שכת כל אשר תאמר לך שרה, שמה בקולה, לא מה שתאמר שרי. מה שתאמר שרה, רוח הקודש שבה. ותהי שרי עקרה, אין לה ולד. ויקח תרח את אברהם בנו. עכשיו, בעקבות כל הסיפורים האלה, קורה מהלך דרמטי, ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט, בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כסדים. עכשיו, זה מובן למה. אם באור כסדים המצב הוא ששורפים את העברים, מכניסים אותם לכבשן, לא כדאי להישאר באור כסדים. זה לא מקום לחיות בו. אבל לאן ללכת? אז כאן נאמר ללכת ארצה כנען. ללכת ארצה כנען? מה יש לעשות בכנען? אבל לפי מה שלמדנו מקודם, ארץ כנען היא ארצם המקורית של העברים. יוצא שתרח הוא המחדש של ציונות המקלט. כלומר, הוא מחליט שהוא יוצא לארץ כנען כדי לחזור אל ארץ אבותיו בעקבות הכישלון של השהייה בגלות. כלומר, בגלל האנטישמיות הוא מקים את מדינת היהודים. האם הוא דתי קלאסי? ודאי שלא, לפי מה שחזל מוסרים לנו ממנו. ויבוא עד חרן וישבו שם. אז זאת השאלה. מה שברור זה שכל המהלך הזה נתקע באמצע, והגיעו לחרן והפסיקו. נשאלת השאלה, מה גרם להפסקה הזאת? וזה כנראה מחובר לשאלה שאתה שואל, איפה נחור? איפה נחור? עכשיו, התשובה היא נמצאת בפרק כף דלת, פסוק י'. ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו בידו, וילך אל ארם נהריים אל עיר נחור. אז זה אנחנו מבינים שנחור כבר היה שם. אז במילים אחרות, מה שקרה זה ככה. נחור הוא זה שעצר את התהליך. הוא אומר לאבא שלו, אבא, אל תעשה שטויות. אמנם באורכסדים שורפים אותנו, לא כדאי להישאר שם. אבל בינתיים בארץ העברים יש כנענים, אתה רוצה מלחמות? אתה רוצה להסתבך? בוא תשב פה, בארם זה גויים טובים. הם לא שורפים אף אחד, הם בעלי תרבות ארמיקאית, אפשר שמה להקים קהילה, והאידיאלים של המשפחה, של העבר, של אחדות האנושות, הנושא האלוהי, שגם אתה מבין בו, יש לך חנות לדבר, לעניינים אלוהיים, את זה נוכל לעשות בגולה. בעצם שלמה נחור הוא הממציא של היהדות הגלותית, הקהילתית, קהילות הגולה בתור אידיאל, ולכן כל הסיפור הזה תקוע שם. אנחנו נראה בהמשך שאצל אברהם יש התעוררות דתית לאומית, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעזוב את כל זה, ולך תקים מדינה בארץ ישראל. עכשיו, אם אני מסכם בינתיים מה שאנחנו רואים כאן, אנחנו רואים שיש בגרעין המקורי של עם ישראל ארבעה טיפוסים אנושיים. אחד שהוא ציוני חילוני, אחד שהוא קורבן לשואה, אחד שהוא בעד יהדות קוסמופוליטית, ואחד דתי לאומי. מארבעת אלה יוצא עם ישראל. ואז זה מסביר את הסיבוכיות העצומה שיש בזהות העברית. כן, היא בנויה מארבע נטיות ביחד שצריכות לחיות ביחד. זה לא פשוט. וזה בעצם, התהליך הזה מתברר במשך שלוש דורות או ארבע דורות בהמשך, עד שבסוף נולדת הזהות הישראלית האותנטית שעליה נצטרך לדון. ויהיו ימי תרח. 500 שנה. וימות תרח בחרן. זה דבר שלא כתוב לגבי הדורות הקודמים. לא כתוב וימות. כתוב על כל אחד, ויולד בנים ובנות, וכאן כתוב שהוא מת. למה לכתוב שהוא מת? הרי זה מובן מאליו. אם אדם חי כך וכך שנים, זה אומר שאחרי השנים האלה הוא מת. אז כנראה שהתורה פה מדגישה בכוונה שנחור מת, שתרח מת, כדי שלא תהיה לנו ביקורת מוסרית כלפי אברהם. הרי מיד לאחר מכן אנחנו שומעים ויאמר השם אל אברהם לך לך. אם תרח חי, אז יש פה פגיעה בדרך ארץ. הפגיעה בדרך ארץ שאדם לא עוזב את אביו הזקן. אבל פה אומרים לנו לא, תדע לך שהוא מת. כיוון שמת, אברהם יכול לצאת. עכשיו אנחנו יודעים שזה לא נכון. אם עושים את חשבון השנים, רואים ש... תרח היה בחיים. אלא, אומר רשי, שלא יהיה הדבר מפורסם לכל שעזב את אביו. אבל עכשיו רשי הורס לנו את כל העניין. אלא שרשי רוצה לומר לך שיש שני אופנים לקרוא את התורה. יש קריאה ראשונה וקריאה שנייה. אסור שבקריאה הראשונה אתה תשים לב שאברהם עוזב את אביו, כי אז יהיה לך דעה שלילית עליו. אחרי שתקרא את כל הסיפורים של אברהם, תבין מדוע זה המוצדק שיעזוב את אביו. ואז רטרואקטיבית תקרא פעם שנייה ותשים לב שאכן עדיין תרח היה בחיים, ואף על פי כן אין לנו טענה על זה שעזב את אביו. רבי